אוונגליסט מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים. אתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, הפעם גם על ההפקה. הוא הפיק את כל התוכנית. ומישי כאן, בבני ברק. פינת חמד בירושלים, שכונת קייצנס. שכונת קייצנס בירושלים, לפני כמה שנים עשינו תוכנית על השכונה, קייצנס, ותגובות היו מאוד מיוחדות. לפני למעלה מ-30 יום, הלכה לעולם שכולו טוב, הגברת דבורה מימרן, עליה שלום. כשבאתי לנחם את המשפחה, שישו באוהל ברחבת הכניסה של הבניין בשכונה, ישו בין המנחמים, ראשי ישיבה, רבנים, בני שכונות, דיינים, ובין האבלים ישב ילידינו, אחינו, כאן מרדיו כל חי, להבדיל לחיים, אבי מימרן, שעושה כאן עבודת קודש, התגלגלה שיחה על קייצנס הספרדית, ואיך הם הגיעו לכאן, לשכונה של האשכנזים. בשכונה גרו אלו שבניהם יצאו לגדולות, רבנים ודיינים וראשי ישיבות יצאו מהשכונה הזאת. החלטנו לדבר הלילה על קייצנס, החלק המזרחי. נדבר עם הרב יעקב שפיצר, האיש שעומד מתחילת הדרך לפי הוראת האדמור זצל והאדמור של היום לאריכות ימים, לפתח את השכונה לכלל הציבור החרדי. והאדמור מצאנץ מקלויזבורג, זכרונו לברכה, הוא האיש שדחף שהגיעו לשם גם תלמידי חכמים ספרדים. נדבר עם אבי מימרן, יליד השכונה, נעלה זיכרונות עם הרב יצחק בצרי, בנו של חביבו של המקובל, הרב דוד בצרי, שגר עד היום בשכונה. נשוחח עם הרב מאיר יגן, בנו של הרב ניסים יגן, ונכדו של הרב יעקב יגן, ועל הרב יעקב יגן אפשר לדבר הרבה מאוד, הוא הראשון או מהראשונים שהגיע לשכונה. משפחת רפול הייתה משפחה מיוחדת בשכונה. נדבר עם הרב יהודה רפול. נשמע מהלך התוכנית את שירת הבקשות בנוסח יהודי חלב וירושלים, כמו שמתנגנים עד היום בלילות שבת של החורף בבית הכנסת מגן אברהם בשכונה. מגן אברהם, בית הכנסת שנקרא על שמו של אברהם מצרי, זה שתרם את הכסף לבנות את הבית הכנסת, לא חדר אלא בית הכנסת גדול בשכונה. אז שיהיה לכם הזנה ערבה, קייצנס הספרדית. שלום, ואנחנו עם רב יעקב מוישה שפיצר, שמאנשים שמובילים את קייצנס, עומד בראש העמותה של קייצנס, והיה בתחילת הדרך שכשהוקמה קייצנס, והספרדים הגיעו לקייצנס. שלום הרב שפיצר.
שלום וברכה.
אז בואו תשתף אותנו, איך נכנסים ספרדים לתוך קייצנס האשכנזית?
אני, קודם כל, אני רוצה להגיד שלום.
שלום
וברכה. לרב גליס.
שלום וברכה.
וגם לרב יעקב הרשלר. מוכרים טוב מאוד. הרב הרשלר נולד בקייצנס. אני אגיד לך מה אתם רוצים לעשות על תושבי קייצנס
הספרדים.
הספרדית. האמת הוא שזה התחיל מהרב יגן.
רב יעקב יגן.
הרב יעקב יגן. הוא הראשון שקנה 7 דירות בקריית צאנז, לחתנים שלו, לילדים שלו. הוא היה אצל הרבה, זכרונו לברכה, ומאוד התרשם, הרבה מאוד התרשם ממנו. היו ביניהם איזה קשר של ידידות מאוד חזקה בין הרב יגן ובין כבוד קדוש סעדמו, זכרונו לברכה, וקדוש לברכה. וזה היה תחילתו. וכעבור כמה זמן, אז הגיע גם שם משפחת עיני וגם משפחת רפול, גם אבא של יוסף רפול גר אצלנו, שהיה אחד הרבנים של הרם צובע, האיש חשוב ביותר, ככה שיתהווה קבוצה גדולה של ספרדים מיוחדים, ממש בני עלייה. גם היה שם הדיין של, גם היום הוא דיין
בבית הדין. מי הרב בצרי?
הרב בצרי היה גרץ, היה שכן שלי, כן, היום הוא גר בהר נוף. ויש עוד דיין שם שהוא גר עוד היום. היו שם הרבה ערבי רקי שהיה דיין בבית הדין. התאסף פוצה גדולה מאוד, ואז הם דיברו איתי, אני הייתי אז מנהל של מוסדות צאנז, והם ביקרו, דיברו גם איתי וגם רבי יטל גבירץ עם חיים הרש אייזנבך שהיו המובילים אצלנו אז בזמנו, ורצו בית כנסת שלהם, בית מדרש. דיברנו עם הרבה, בכבוד, ודאי מגיע להם, ואז אנחנו הקצינו להם בית מדרש בתוך הקומפלקס שם, איפה שהמקווה נמצא, ועכשיו בית כנסת הישן, שם היה בית כנסת, קבוצה מאוד יפה מאוד. הם בעצמם הקימו להם שם גם כולל. וכך היו שנים. כשאנחנו התחלנו, ואני הייתי אז מנהל, התחלנו לבנות את הבניין החדש, אז הרבה אמר לי אז, אנחנו נבנה כאן בבניין הזה 3 בתי כנסת. בית כנסת חסידי, חסידי צאנז, בית כנסת לספרדים, ובית כנסת לאשכנז. כך היה מדובר. ואיפה אני התחלנו לחשוב, ואיפה ניקח את הכסף הזה, לאשכנזים, אז התחלנו למצוא נדיבים לאשכנזים. לספרדים, הציע לי אז ראש ישיבת קול יעקב, הרב
אדיס.
עדס, הרב רב יעקב עדס, לא, הרב יהודה עדס.
יהודה עדס, כן.
הוא הציע לי אז, דיברתי איתו, הוא היה מאוד חסיד של הרבי, זכרונו לברכה, וקדוש לברכה, היה בא אליו הרבה מאוד, ודיברתי איתו, הוא הציע לי לבוא לדבר עם מצרי,
אברהם
מצרי, אלברט מצרי. ואז אנחנו קראנו את אלברט מצרי אצלנו, לרבי, הרבי היה אז בירושלים, ואני בתומי ביקשתי מאלברט מצרי שייתן לי חדר אחד בבניין. שאל אותי כמה זה יעלה, אמרתי לו 25,000 דולר. אמר הרב עדס, הרב יהודה עדס, אתה לא צריך לדבר עם מצרי, אתה לא יודע עם מי אתה מדבר, אני אגיד מה הוא צריך לתת, אתה תיתן 150,000 דולר, צריך לבנות בית כנסת לספרדים, צריך בית כנסת מכובד. ואז אלברט מצרי נתן לנו את הבית כנסת שנמצא עד היום. הוא נתן לי גם 3 ספרי תורה, גם כן כל הריהוט. וחוץ מזה הוא התנה איתי אז והר מצרי שלא יהיה כולל בתוך הבניין. הוא אומר שהוא רוצה שזה יהיה נקי מאוד. אמרתי, בסדר, מה שאתה אומר, אנחנו נעשה, הכל יהיה למעלה, אצל אשכנזים. אבל, כעבור זמן, עבר שנה, והספרדים אמרו, אנחנו צריכים, יש לנו כל מיני לימודים שלנו, וכל מיני תיקונים שאנחנו עושים, אנחנו יורדים למטה לבית כנסת, ולמדו שם, היה יפה מאוד, עד היום הזה. מר מצרי, זה מאוד יפה לספר את זה.
כן.
אלברט מצרי יום אחד מצלצל אליי, אני רוצה לבקר בבית כנסת שאני בניתי. בכבוד. נסעתי אליו לקטמון, לקחתי אותו, ונסענו אלינו. כשנכנסה לבית כנסת, כנסת היה מלא מבריחים, לומדים בקול יפה. הוא אומר לכם, מסתכל עליי, מה זה, כוילל? הוא נוקח לי את היד, נושק את היד שלי ואת הפנים שלי, השם יברך אותך, שאתה לא עשית מה שאני רציתי. ככה וכזה, כזה התרגשות שהוא זכה לזה. חשבתי שמי יודע, בטח עכשיו הוא יצעק עליי, לא, להפך. זה הקבוצה הזאת של הספרדים בקריית צאנז, הם קבוצה מיוחדת, מיוחדת ממש. כולם בני תורה, אנשים של פעם, עם כל היופי של תפילה, של לימוד. אם שאתה, זה קבוצה מאוד יפה, הרב מאוד אהב אותם, מאוד מאוד. כשהרב רב יעקב יגן היה נכנס לרב, הרב היה קם בשבילו. אני הייתי ביחד איתו, כשהוא נכנס לרב, הרב קם בשבילו בכבודו. זה לא לכולם הרב היה קם, זה מדובר על אחד מגדול הדור. כזה כבוד לכל אחד ואחד שם. באמת, זה קבוצה מיוחדת, מיוחדת, שעד היום הזה אנחנו מתפארים בקבוצה הזאת. הוציאו מהם בני תורה.
ראשי ישיבות, דיינים.
ראשי ישיבות, דיינים. כולם אחד אחד. הקבוצה הזאת של הספרדים שם בקריית צאנז, אפשר להתפאר בהם בכל מקום. באמת, איפה שהם מגיעים, יש להם איזה ייחודיות. מאוד מאוד, אנחנו מאוד מתפארים בזה שזכינו לזה.
והחיים המשותפים ביחד של האשכנזים עם הספרדים
בשנה? אחים, ממש כמו אחים.
הם מדברים יידיש.
הרבה מדברים יידיש, בטח הרבה מדברים יידיש, וגם אין אצלנו שום דבר, לא יודעים מה זה ספרדים או אשכנזים. אני אגיד לך משהו, אני הייתי גבאי הרבה שנים בקריית צאנז, מהמקימים, מהמייסדים של קריית צאנז. אז כמובן שלפעמים האשכנזים, הספרדים מתבלים זה בכנסים, זה. היו מאלה כאלה שהיו מקפידים לא לעלות לתורה, לספר תורה של אשכנזים. היה רב עיראקי, הוא היה דיין, הוא היה דווקא תימני, הוא אמר לי שהוא מקפיד לקרוא רק בספר תורה של
ספרדים,
שכתוב בכתב וליש, זה כתב של ה... תימנים. אבל אצלנו היה ספר תורה אחד כזה. אז הוא אמר לי ככה, תשמע, אתה הרי מקורב לרב אלישיב, מה שהרב אלישיב יגיד אני אעשה. אמרתי לו, לך תשאל אחד מהרבנים שלכם, אולי אתה תימני, אחד מהם אבי חייל שייך היה, עוד תשאל עוד כאלה. הוא אומר, לא, אני רוצה שאתה תלך תשאל, שמח עליי. הלכתי לרב אלישיב. אז הרב אלישיב אמר לי ככה, אם הרב עיראקי עולה על כתיבה, כתב של וליש, אז כל שכם וכל שכם שיכול לעלות על כתב של אבית יוסף. אז אני סיפרתי להם את זה, ומאז קיבלו את זה ממש כתורה בסיני. כולם שם, אין שום הבדל אצלנו, שום דבר.
ברוך השם.
מעניין מאוד, השילוב הזה. בכלל הרבה זכרונו לברכה בקודש לברוך היה מאוד מחבב את הספרדים. נספר לכם משהו, דבר יפה. הרב עדס, רב יהודה עדס, היה חסיד מאוד גדול של הרבה. הוא היה בא גם לשמוע את השיעורים של הרבה. ופעם הוא סיפר לי את זה בעצמו, הרב עדס, שהרבה קרא לו, אמר לו, אני רוצה ללמוד את ההברה של הספרדים. את החטא ואת העין. כי אני חושב של החטא והעין של המבטא הספרדי הוא יותר מקורי. והרב עדי סיפר לי שהוא ישב עם הרבי זמן ולימד אותו להגיד עין וחד ככה להגיד, ואז הרבי אמר אני כבר יודע, אז הוא התחיל להגיד איזה פסוק ולא יצא לו בשום אופן, לא יכל ככה להגיד חד, יכל להגיד עין, אבל להתפלל או להגיד פסוקים הוא ראה שהוא לא יכול. הוא הצטער מזה מאוד, הוא אמר לו, תראה, הרב עדס, אני מאוד הייתי רוצה, אבל מה לעשות שאני לא יוכל להתפלל בזה? אז נלך בדרכי הוויס, אני אשאר בזה. אבל לפחות עשיתי את
המאמץ.
את המאמץ של לדעת, ובשמיים בטח יתחשבו בזה בשמיים.
עכשיו הוא דיבר איתו ביידיש או בעברית?
בעברית.
בעברית, ארמנית.
הרבי, כשנה, הרב מצרי, הרב עבור מצרי, אלברט קראו לו, אלברט מצרי, הוא עשה, נתן את הבית כנסת, הרבי שהיה בירושלים אמר לי שהוא רוצה לעשות אסיפה של החכמים הספרדים, חכמי ספרד. הוא רוצה לראות, הוא רוצה, כקורס הטויב, למר אלברט מצרי. למעשה אלברט מצרי נתן יותר מ-300,000 בסוף, הוא הבטיח 150, הוא נתן יותר מ-300,000 כי הוא מנינו עוד ועוד. אז בבית בקטמון הרב עשה שם אסיפה של חכמי ספרד, ובאו הרבה, היה שם גם הרב אליהו, היו הרבה מהגדולים של ספרד, והוא ארגן את זה, רב יהודה הדס.
Okay.
וכשהרבא אמר, כשהוא התחיל לדבר, זה אמר ככה, הרי מר מצרי נתן לנו סכום של כמה מאות אלפי דולר, וזה נחשב סכום ענק. בשבילי זה גדול. אולי בשבילו זה לא כל כך גדול, אבל בשבילי זה דבר גדול. אבל הוא מאוד נהנה מזה. אלבר מצרה אמר, אם הרב אומר שבשבילי, בשבילו זה דבר גדול, אז אולי אני אסיף. ובסוף הוא אסיף כזה, אני כבר לא יודע, זה היה איתו עם הרב. מה שהיה, כשיצאנו מהדלת, והבחורים שם מכל יעקב נודע להם שהרבי הגיע, אז באו הרבה והם לא יכלו להיכנס כי לא נתנו, אבל הם שברו בדלת את החלון של הדלת. כשיצאנו אז הרבי אמר לו, תראה מה עשו לי פה, שברו לי את הדלת. הרבי אמר לו, תשמע טוב, כתוב, מוישה בני ישראל בארץ מצרים היו 400 שנה. הם לא היו 400 שנה, הם היו רק 210. מה זה 400 שנה? אבל השאירו רושם במצרים של 400 שנה. אז לך יהיה רושם, כי אתה תראה שהדלת נשברה, יהיה לך רושם שעשית פעם אסיפה של חכמי ספרד, שלא כל אחד זוכה לזה. מאוד נהנה מזה. היה מאוד חשוב, הרב דיבר שם עברית, כל זה למעלה משעה, ויש לי את התקליט, את ההקלטה הזאת יש לי.
לי יש הקלטה של הרב מדבר לפני שוטרים, שוטרים וחיילים, גם כן הוא דיבר בעברית.
כן, כן, נכון, נכון.
כן.
זה היה אצלנו, בקיר הצן זה היה.
נכון, נכון.
כן, הוא יגן את זה, שמעון שר הביא את ה... נכון. Okay. הרבי דיבר עברית, לא אגיד לך שדיבר עברית כזאת ראותה, אבל דיבר עברית.
הבינו כן, אותו. נכון. הבינו אותו גם בעברית שהוא דיבר.
ודאי, ודאי.
אז זה...
עיר היופי, להגיד על... על, על, על תושבי, התושבים הספרדים אצלנו, זה לא כאילו אומרים, זה יש אשכנזים, זה אחד. אנחנו אחד, ממש אחד, אין שום הבדל, כולנו יחד, וכולנו מרוצים, ואוהבים אחד את השני, ומקווים שזה ישפיע על כל עם ישראל.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה, הרב שפיצר, וכפי ששפיצר, תודה רבה, ושישמע רק בשורות טובות.
אמן, שכוח, כל טיפ.
המקובל הרב דוד בצרי, לאריכות ימים ושנים, מהלך בשבילי השכונה, בפרט לראות אותו עם מגדי לבן, בשבת, זה מראה מיוחד. הולך בצדי הדרך והולך מהר, ממהר לבית הכנסת, תמיד הוא ממהר לאן שהוא צריך ללכת, לישיבה וכן הלאה. בנו הרב יצחק בצרי הוא קיים מראשי הישיבה של המקובלים, והוא נדבר איתו על קריאת צאנז ספרדית. שלום הרב בצרי.
שלום וברכה. ידידי היקר, הרב ישראל גליץ, שלום וברכה גם לכל המאזינים היקרים.
ואני רוצה להחזיר אותך אל השכונה, שהיום אתה כבר לא גר בה, אבל אל השכונה שבה נולדת, בה חיית. ספר לנו קצת על קריאת צאנז הספרדית.
אני דקדק, אני לא נולדתי בקריאת צאנז, נולדתי בחוב מנחם בירושלים, אבל את רוב ילדותי עברתי את זה בקריאת צאנז מגיל 5, הייתי בקריאת צאנז, עד כמובן עד החתונה, ואבי מורי ש... שהריך ימים בטוב, הוא עוד גר בקריאת צאנז. הזכרת בתחילת בגדי הלבן, אז אני חייב להגיד משהו מאוד חזק על העניין הזה, שכל כך דיגש אותי מאוד. רבי אהרון לב שטיינמן היה מגיע לקריאת צאנז, להתפלל אצל הבן שלו, הבן שלו, בקריאת צאנז, באהבה תורה. אם אתה זוכר את זה, רבי ישראל גליס.
ואולי?
ורבי אהרון לב שטיינמן, במוצאי שבת, אבא שלי תמיד היה מתלווה איתו ביחד, ומדבר איתו ביחד, וזה היה לנו... משהו נדיר מאוד שהרשתימן מאוד חיבל את אבי מורי בגדי הלבן שלו. על אף שאבי אז היה אברך צעיר, והיה לובש בגדי לבן, הוא דיבר איתו בכבוד, זה נהוג להגיד בבני ברק, שבגדי לבן זה כדבר מוזר. צריכים לדעת שגדולי ישראל, הבני ברקים, גדולי ישראל, הנברקים, העריכו את הבגדי לבן, וצריך גם להכניס את זה, את הבגדי לבן, גם לבני ברק.
טוב, להחזיר את זה חזרה.
תחזיר את זה חזרה, זה מה שהיו לובשים תמיד החכמי הספרדים בחוץ לארץ, כשבאו לארץ גם כולם היו לובשים בגדים כאלו, והסבא שלי זכרונו לברכה המקובל הרב צנמן מוצפי קנה לבנים שלו ולחתנים שלו מכיסו, מכספו לכולם הוא קנה להם כובעים לבנים, בגדים לבנים, והקפיד שכולם ילבשו, החתנים והבנים כולם ילבשו בגדי לבן.
הזכרת את הסבא, אני עוד זוכר אותו הולך הרב צלמן מוצפי, חוזר חזרה מהמקווה ביום שישי, בשעה 12 בצהריים, היה כבר הולך בבגדי לבן.
נכון.
לערב שבת.
היה ממש נהדר לראות אותו, והוא היה גם מגיע לקריאת צאנז. הוא היה מגיע אצל ההורים שלי לפעמים. זה היה דבר מדהים ביותר לראות אותם, וזה היה דבר מרגש ביותר. אבל אם נדבר כל הדמויות עוד שהיו בקריאת צאנז, אני אספר לך משהו אחד, לי מאוד קשה היום להגיע לשכונה, אפילו שאבי מורי כמעט ולא גר שם, כי אפילו הוא נמצא איתנו בבית, כמעט כל השבוע, סבתו שאחי אחד מגיעים אז הוא מגיע לבית, אז לי מאוד קשה להגיע, אחרי שאימי עליה שלנו נפטרה, ואני לפני כמה זמן הייתי בשכונה, אני פשוט הסתכלתי וחיפשתי את האנשים שאני מכיר, ולא ראיתי אף אחד, כולם כמעט פנים חדשות, כאילו... דור הולך ודור בא, כאילו הדור הזה נעלם, הדור שאני גדלתי בילדות שלי, בבחרות שלי, ולפתע אתה רואה שאין כזה דור, באו דור צעיר ברוך השם, דור חי, דור חדש, וכמעט אני לא מכיר אף אחד מהדמיות האלו שהיו וחיו איתנו ביחד עם, בנשיאותו של האדמור הזקן, האדמור מצאנז, האדמור הצצל, הפנזנבוג, שהיה מאוד מקרב את הציבור הספרדי ומחבב אותו. ופתאום הוא רואה שזה הכל נעלם, אתה מנסה לשחזר לעצמך לתמיות שהיו אז. איזה יופי, איזה דמויות, וכולם, ממש, רבים מהם כבר נמצאים בעולם שכל אותו. וזה קשה מאוד לזכור את זה, אבל צריכים לזכור שזה היו דמויות מיוחדות מאוד.
אני אומר, ראשי ישיבה, דיינים, רבני שכונות, כל מיני כאלו שיצאו מהשכונה הזאת.
האמת הוא, כן, הדודים שלי גם גרו בקריית צאנז. בדרך עם ארוכים מדוד שלי הגאון הרב עזרא בצרי היה גר בקריית צאנז, זכרונו לברכה הרב מנחם בצרי גם היה גר בקריית צאנז, ראש מוסדות בית דוד היה גר בקריית צאנז. הרב עזרא בצרי עבר כשהם בחורים, הוא עבר להר נוף, אז שנתה שכונת הר נוף, והרב מנחם בצרי לצהל עבר לגאולה. אבל היו דמויות מאוד מיוחדים, הדמויות המיוחדות שהיו שם זה היה א' כל צריך לדבר את האדמור מצאנז כשהיה מגיע. כשהיה מגיע לשכונה, היה מגיע פעמיים בשנה, והייתה התרגשות עצומה. הוא היה מאוד מתייחס לקהילה הספרדית, הוא היה מקבל את הקהילה הספרדית, את הרבנית של הקהילה הספרדית לביתו, הוא היה מדבר איתם, היה מגיע, אני זוכר שאבי שדירת מי מתרגש על הפגישה שלו עם האדמו"ר מצאנז, הוא היה אדם גדול, גדול ועצום בתורה, היינו גם מגיעים לטישים שלו, יושבים, כספרדים היינו יושבים לטישים שלו, כי היינו מרגישים שמדובר פה על אחד מגדולי הדור. לא היה, זה היה גם ענק של הענקים, הוא היה מוצא מסור שיעור ברמה, בעיון. עד היום מישהו פותח את הדברים שלו, שיעור דברי יציב, הוא רואה שתשובות בגאונות עצומה, עצומה. והוא כולו היה רק תורה, 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 תורה. וזה היה לחנך. והיה לו אהבת ישראל, שאין, אני לא חושב, אני לא רוצה לדבר על אף אחד, אבל אני אומר עליו, עליו, לא היה יהודי כזה אהבת ישראל. זה מפעל השעת, בשביל כל עם ישראל, זה לא בשביל החסידות של בלבד. כל המטרות שלו זה היה לכולם. והספרדים הרגישו את זה בשכונה, הספרדים הרגישו שהם לא חלק נטע זר. הוא בנה את בית הכנסת בחשבונו, הוא ייסד את בית הכנסת, הוא נתן להתפלל, הוא עשה הכל, הכל, כאילו, הכל זה שייך לו, והוא נותן, והספרדים חלק ממש מרגישים הכי טוב בשכונה, זה היה... מה שגם היה מאוד חשוב, הוא גם הקפיד על כמה חומרות, והחומרות האלה עד היום נשארו אצלנו בבית. חומרות רבו מצאן. דבר ראשון, שמירת רבנו תם. זה הייתה הקפדה שהוא עמד על זה, שכולם שמרו על רבנו תם, כולל הספרדים, שיש בספרדים, שכאלה שחושבים שאחרי 20 דקות, עדיין כבר אפשר לעשות את ההבדלה והכל, הוא הקפיד מאוד מאוד על רבנו תם, שלא יתפללו ערבית לפני רבנו תם. באמת נזהרו מאוד מאוד בשכונה. יש כאלה שעשו בחדר מדרגות תפילת ערבית, אבל אפילו על התאים, לא דבר על הספרדים, כולם הקפידו על רבנותם. יש משהו שמאוד חשוב, שעד היום אצלנו בבית מגיעים בזה, הקפדה על אכילת מצות יד. מצות יד, מקפיד מאוד מאוד שלא יאכלו מצות מרובעות, על מה מצאנו. וזה היה דבר מאוד מעניין, כי כשאבא שלי נכנס לשכונת קיאטנס, הוא הפסיק לאכול מצות מרובעות. כי לפני זה היה אוכל מצות מרובעות, כי הרב יהודה צדקה, הדוד שלו, הרב יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, היה לו חבורה של מצות מרובעות. ואבא שלי היה אוכל את המצות של הרב יהודה צדקה, והוא ידע תמיד, הרב צדקה זה הרב שלי, וזה מה שאני עושה, זה מה שגדלתי בבית שהרב צדקה גדלתי, הוא הדוד שלו, וזה מה שהוא קיבל כל הזמן, הרב יהודה צדקה. וביום שהרב, שנכנסנו לקיאת טאנץ, המצות מרובעות לא דרכו אצלנו בית, אבא שלי אמר, אז הוא אמר, אנחנו חתמנו פה חתימה של תנאים, ואחד התנאים הוא שלא להכניס מצות מרובעות לבית. ועד היום, אני אישית גם, אני אישית כבר שעברתי מהשכונה, ואמרתי, אני כבר 32 שנה, 33 שנה, כבר לא בשכונת קייתן, עד היום אני לא מכניס לבית, בפסח מצות מרובעות. כבר גדלנו על זה, כאילו, הבנו שזה כאילו נקראנו כמו חמת. כאילו, אדמו"ר מצאנז אמר שלא, וידענו להעריך אותו, כאילו, זה לא היה כפייה, זה היה הערצה, והערכה לאדמו"ר, שאתה יודע, להגיד לספרדים, להאמין באדמו"ר, זה דבר שהוא, זה לא מובן, אבל כשאתה יושב ליד אדמו"ר, שבאמת אתה יודע שהוא אדמו"ר, שהוא אוהב ישראל אמיתי, שהוא הולך להקים בית חולים לכלל ישראל, אכפתנו מעם ישראל, הוא איש של עם ישראל, הוא איש אוהב ישראל, אמרו לנו, הילדים שלו נהרגו בשואה, והוא מקים משפחה מחדש, והצלים מחד חיים הייתה לו, אתה ראית יהודי, שפשוט אנחנו, נמשכנו לאורו, נמשכנו לאורו, אני לפעמים מגיע לימים האלה של לעמוד בתור שעות רבות כדי להיכנס לאדמו"ר, עם ילדים. שעות רבות להיכנס לאדמו"ר, אני מסתכל על עצמי, אני הילדים שלי היום הלכו לאדמו"רים, כאילו, אנחנו גדלנו עכשיו, ויש שם תנון הספרדי שלנו, וכל אחד הלטאים, החסידים, החסידים, כל אדמו"ר יש את האדמו"ר שלו, החסידים שלו. אנחנו עמדנו בתור להיכנס לאדמו"ר מצאנז, והערכנו אותו, הבנו שזה היה אדם גדול. ידענו שהוא היה מנהיג גדול. דמויות עוד לא היו חסרים ספרדים, לא נגיד שהיו חסרים דמויות עוד בשכונה אצלנו. היה סקן רבני ארם צובה. חם אברהם, הררי רפול. עליו השלום, שהוא היה דמות שהיינו חוזרים מהישיבה. אותו בחור, אני לא אשכח את זה בישראל. הוא היה שואל אותי, יצחק, מה למדת, איזה גמרא למדת השבוע? כל פעם היה שואל אותי, מה למדתם השבוע בגמרא, את שבוע השבוע? מה למדתי? הייתי אומר, מה זה? במקום היום, כן, זה בדף הזה, ולמדתי לך את הידיעה, הרב, עומד עם סימן, ראשי תיבות, סוגיה הזאת, וזאת גם מילים, והמילים האלה לקחתי שזה הדף הזה, כל דבר תעשה לך סימנים, עשיתי לך ציונים. אני זוכר שהוא היה מאתגר אותי, וכשאני הגעתי לישיבה גדולה, אני זוכר שבשיעור בית ישיבה גדולה, יכלו לבחון אותי מבחן סיכה, על כל סוגיה בגמרא, נגיד איפה איזה דף זה נמצא. על כל הגמורות שמעתי בישיבה, ושאלו אותי, איך אתה יודע את זה? אמרתי, בזכות חם אברהם בפול. הוא אמר לי, יצחק, תיקח את הגמרא, תלמד את הסוגיה, תזכור את הדף הזה. איך תזכור? זה פשוט. אמרתי, איך אני אזכור? אתה תדע לך, אם תזכור, תזכור לך את הפרשת דיבות של הסוגיה, תלמד את הדף הזה. אז תדע, זה ממש.
הוא היה אבא של הרב יוסף רפול?
אביו של הרב יוסף רפול, זכרונו לברכה. אני אגיד לך משהו אחד, משפט ששמעתי מאבי מורי, משפט שהוא אמר לי למשפחה הזאת. הוא אמר לי למשפחה הזאת, יש להם עין טובה. הוא אומר, אתה יודע, יש אנשים ששמים עין הרע, יש אנשים ששמים עין טובה. אם אתה רוצה לדעת מי זה המשפחת רפול, זה משפחה שכולה עין טובה. יש להם רק עין טובה לאנשים. זה משהו מיוחד, אמר לי, צריך לדבק במשפחה הזאת, זו משפחה שבאמת הייתה הגורס הכותרת של השכונה שם, זה היה ממש בתחם אברהם רפול, כאן רבני הרמצוב, זה היה יהודי משכמו ומעלה, ולדבק במעפר, היו שם אנשים באמת, אתה אומר היום שבאמת יהיו ראשי ישיבות, רבני ערים, דיינים, הכל, אני באמת הרב אליהו בקשי דורון, אתה זוכר, הרב אליהו בקשי דורון היה גם בקניית כאן, הרב השלום היה גם שכן של ההורים, בבניין של ההורים שלנו, בבניין שלנו, הוא היה גם מעלינו. חכם אליהו אבק שלרון. היו מתי שהיו רבנים וגדולי ישראל ותלמידי חכמים, וזה הייתה אווירה, אני לא אשכח את הרב ניסים יגן, עליו השלום.
בנו של הרב יעקב יגן. הבן של הרב יעקב יגן, כן.
כן, הבן של הרב יעקב יגן גם גר שם. אז הרב ניסים יגן זה היה כל ליל שבת. אני לא אשכח שאבי מורי היה מסתובב איתו בחזרה מהבית הכנסת, והוא היה מספר על הסמינרים שהוא עשה שבוע שעולה, הייתי בסמינר. אז שבת אחת אבא שלי אמרנו, תשמע, אתה סביב כל כך הרבה לסמינרים, אנחנו רוצים לנסוע לסמינר. ונסענו ביחד לסמינר. היה התרגשות עצומה, זה היה סמינר באשקלון. התרגשנו מאוד מהסמינר. זה היה לראות שאנשים מתרגשים וחוזרים בתשובה. והוא כל, קראו לו רבי ניסים יגן. אבא שלי היה אומר שהוא כולו מעשה ניסים, מעשה ניסים, הוא כולו ניסים ונפלאות. אמרתי לו, מה פירוש? אז אמר לי, תראה, הוא כל סמינר שהולך, הוא מחזיר בתשובה, איך הוא מחזיר בתשובה? כבר הוא עושה לו ניסים. וזה פתאום, אמר, זה משפט, ופתאום זה היה, הוא קלע למטרה, פתאום אמר למישהו, ככה תעשה, וזה ככה היה, כבר הוא עושה לו ניסים, למה? תן לו צייאת את ישמעיה, בשביל שיוכל לקרב את עם ישראל לאבינו שבשמיים. אני זוכר משפט שהאבי אמר לו בדרך, חזר, אמר לו, תדע לך, תמשיך להיות בשם שמיים. שתדע שאתה לא עושה את זה, לקדוש ברוך הוא מזכה אותך בשביל תחזיר בתשובה. שאם תחשוב שזה אתה, הכל ילך ממך. הכל זה רק צד השמיים בשביל לקרב את בני ישראל לבין שבשמיים. זה שכונה, שנייה, הרב ישראל, אני יכול לדבר איתך ולמלות ספרים מלאים מהשכונה הזאת.
אני מבין, אני אף פעם לא דיברו עליה. אנשים עוברים את קיאצנס, נכנסים, יוצאים את קיאצנס, לא יודעים איזה פהר של אנשים שגרו שם. אני אומר, תלמידי חכמים מכל הסוגים, אני החלטתי לעשות את התוכנית הזאת בעקבות תנחומים שהלכתי אצל מימרן, אצל אבי מימרן, באתי לנחם שם, שם באוהל, ואני רואה, יושבים מסביב רבנים, חשבתי שאולי הם מכירים את משפחת מימרן, לא, הם פשוט אנשים שגרו בקריית צאנז, אתה רואה, יהודים שקמים אחרי הניחומים, כולם מפרקים, אנשים מכובדים. ולא יודעים מזה. אז עכשיו החלטתי לשתוח את הפנינה הזאת של קריית צאנז הספרדית.
כן, היית רואה את הרב עובדיה יוסף מסתובב בשכונה, הוא הולך לכיוון רחוב חנה לביתו של הרב יעקב יוסף. היית רואה אותו בשבתות, מגיע לשבתות אצל הרב יוסף בשבת, אני זוכר שהיה לו בקיאת טנט בשכונה, והוא היה בא לבית הכנסת אצלנו. זה היה מדהים לראות את הרב עובדיה יוסף, שהוא היה ראשון לציון, והוא היה מגיע מסתובב בשכונה. היינו פוגשים את כולם, ממש את כולם, את האווירה של כולם. אני חייב להגיד משהו על אבי מורי, בטוח שאתם רוצים לשמוע את זה,
בבקשה.
אז אני אגיד לך, אבא שלי, הוא כל ימיו היה קם חצות לילה. אז ברוך ששמע איך ימיו וטוב, שלא מנימים. והוא היה מזמין מונית, שתיקח אותו לישיבה. אני זוכר שהוא היה מקפיד לרדת למטה, בחורף ובקיץ, ולעמוד בקיאת צאנז למטה, כדי שהמונית לא תתפסף, כדי שלא יתעורר השכנים. זה ממש דבר מאוד מעניין. ואתה גר בעזרת תורה, הרב ישראל.
נכון.
אז אני חייב לספר לך משהו עם קיאת צאנז ועזרת תורה.
כן.
שקם בית ספר בית יעקב בעזרת תורה. היה הרבה הרבה דיבורים, אני רוצה להיכנס אחר כך, נחלקו, ובטח אתה מכיר לא פחות ממני בכל העניין, ואף להיות ודאי יותר ממני גם. אני זוכר שהוציאו את בנות שיעשו, שיהיו שומרות במערך התייה.
כן.
אז הרב, האבא שלי, הגיע לבית הכנסת לפני התורה, לדבר עם זיכרונו לברכה, הרב וולדנברג. זוכר אותו?
וולדנברג, בטח. רב שמחה וולדנברג.
כן, וולדנברג. היה הבן שהצאת לי עזר.
כן, נכון.
הוא היה קנוי. אבא שלי אמר לו, תראה, שמו בנות, וביקשו, אבא שלי, הבנות, אחרות שלי לומדות שמה, ביקשו מהבנות לעמוד במעבר חצייה ולהחזיק את ה... מה, אי אפשר לשים איש? למה צריך לשים בנות שיעמדו ויצרו מכוניות? זה שוטות? הוא לא רוצה לקבל את זה, אבא שלי. אז אבא שלי אמר לו את זה. אז הוא עמד יום בליל שבת, והוא דרש בית הכנסת, אני זוכר בבית הכנסת בית ישראל, והוא דרש שמה, הוא דיבר על זה, לקחו את הבנות שלנו ושלחו אותם להיות שוטרות, וביטלו את זה.
אז הנה יש גם קשר בין כי יצאת לעזרת תורה.
היה כסף כל הזמן, זה. אהבה ואחווה, ממש, מי שמכיר את השכונות האלה, זה היה השכונות שאהבת ישראל, קשר, בשמחה, בשמחת חיים, היינו מחוברים, כמו משפחה, זה משהו מיוחד, זה היה... צריך לזכור שקריית אתא זה היה קצה העולם, לא היה סנהדרין המורחבת, לא היה עזרת תורה, רוב עזרת תורה למותה, זה היה קצה העולם. אני זוכר שהסבא שלי, זיכרונו לברכה, רב שמעון מוצאי, היה אומר לנו, הלכתם לגור בקצה העולם. בחוב יונה, בקצה העולם הלכתם לגור. וכשנבנה הר נוף, הזדעזענו, הדוד שלי הרב עזרא עבר לגור בקריית צאנז והר נוף, אמרנו, אוי, זה אבוי. זה ממש מסכנים שהם הלכו ליד בית הגברות. יש, אם איך ניכנס ונבין, זה...
אז זה רק על קצה המזלג, מה שסיפרת.
קצה המזלג, אני מדבר על המתמידים ועל ההתמדה ועל ה... כל הסדרים העצומים שהרדמו מצד הניג מסביב לשעון, אני זוכר את מפתולי נוסבום שהיה לומד בכולי בקריית צאנז. הוא היה אברך צעיר, לא מכולי בקריית צאנז, ואבא שלי הגיע לכולי צאנז, ופתאום הוא ראה את מפתולי נוסבום שישהו לומד שם, אז הוא אמר, זה האברך, אני צריך לקחת אותו לאהבת שלום בכולי בישיבה שלי. אמר, הוא יודע את כל השעס, את כל השכונות בעל פה, ואבא החליט שהוא לוקח אותו ל... כל ספרדי, לא היה כזו, לא היה כזו חסיד צעד עושים את כל ספרדי, ספרדי אשכנזי, לא היה מושג בכלל
ספרדי אשכנזי,
אין, לא היה את המושג הזה, ספרדים, אשכנזים, חסידים, לא היה, היה כזה אהבת ישראל שאדמור נתן והקנה, שאנחנו לא הרגשנו אף פעם שאנחנו איך אומרים, ספרדים או אשכנזים, בגישו אשכנזים, הרגשנו תמיד היה חברות, היה ידידות חזקה, ותמיד היה כל אחד המנהגים שלו, היה מיוחד מאוד מאוד, היה שאלו אותנו, כשהקימו את מפלגת ש"ס, אנחנו בכלל לא הבנו למה צריך להקים את המפלגה, זה כאילו, זה היה בעיטה למנהיגים שהנהיגו את עם ישראל, מנחם פרוש ואבא שלו, שהוא, הם לקחו את כל הספרדים וחינכו אותם וגידלו אותם, אנחנו לא הולכנו לקבל את זה שמקימים מפלגה, כאילו הבנו כל הזמן מה פתאום, מה קרה פה. אמרו לנו, אתם רוצים לתפוס את העם של השדות? בסדר, אבל אנחנו היינו, אף פעם לא היה לנו זה משהו שיכול להגיד שלא היה טוב לנו בקהילות האלו, גדלנו איתם, חיינו איתם, למדנו איתם, והיינו הכל הרגשנו ממש ביחד.
תודה רבה, הרב יצחק בצרי, בנו של המקובל הרב דוד בצרי, שנשמע רק בשורות טובות.
אמן, תודה רבה.
תודה רבה, בשורות טובות.
Yeah.
אני מדי בוקר אחרי תפילת ותיקין עושה את הליכת הבוקר שלי מעזרת תורה, קריאת צאנז, מה אתה זו וחוזר חזרה. עובר בכל בוקר בקריאת צאנז. וקריאת צאנז זה כבר לא אותה קריאת צאנז שאני מכיר מאז שהגעתי לעזרת תורה לפני 40 וכמה שנים. קריאת צאנז היא אחרת לגמרי. אבל בקריאת צאנז נשאר האופי של השכונה, אנשי השכונה, מתחלפים אבל כמעט כולם מבירים את המסר מאחד לשני. ולפני 30 יום בערך, באתי לנחם אצל משפחת מימרן. בתוך אוהל שהם ישבו בכניסה לבניין, וכשבאתי לנחם, מה שראיתי מסביב זה רבנים, דיינים, כאלו שהם אנשים מאוד מכובדים מפרקים. חשבתי שבטח הם באו בגלל המשפחה. מתברר שהם ילידי המשפחה, הם ילידי השכונה. הם נולדו בשכונה, הם חיו בשכונה, ואז אמרתי, כי הצאנז הזאת לא דיברנו עד עליה. אז אנחנו פונים לאבי מימרן. שלום, אבי מימרן.
שלום הרב גליס, שלום למאזינים.
30 יום מפטירתה של אמך עליה שלום דבורה, שהייתה אישה, שמעתי בשבעה, מחוץ לשבעה, אישה מאוד מיוחדת. אתה כן. נולדת לתוך השכונה הזאת. איך התגלגלתם לשכונת קריית צאנז?
כן, זה סיפור בפני עצמו, איך ההורים שלי הגיעו לירושלים ולקריית צאנז, אני אספר ככה בקצרה. ההורים שלי עלו ממרוקו, אנחנו מדברים על 1954, כשהם עולים לארץ שולחים אותם למושב בגליל העליון שנקרא צוריאל. מי ששלח אותם לשם אלו פועלי אגודת ישראל, זה המושב של פאי. ומשם במושב בעצם התחילו ככה משפחות, נלו יחד עם עוד 20 ומשהו משפחות שבאו איתם באונייה. ההורים של אבא שלי עלו בעשרת ימי תשובה של אותה שנה. המשפחה של אמא שלי עלתה חודש אחר כך, והתיישבו במושב הזה. כשאמא שלי הייתה ממש צעירה, יחסית בגיל 12-13, הם הגיעו לארץ. היא הייתה במושב בסך הכל שנה, שנה וחצי, ואז אותם פעילים של פועלי אגודת ישראל, היה באותה תקופה במדינה כמובן את כל בתי הספר של הנוער שהקימו פאי, בעיקר באזור השפילה, יד בנימין, שערי אברהם, בראשון לציון היה את בית יהודה, עוד כל מיני מוסדות כאלה של פאי, יש כמה שמות שאנחנו מכירים, הרב שיינפלד, הרב צבי אוסטר ואחרים, שהיו אז פעילים בצעירים, שהקימו בתי ספר עם פנימיות כמובן, הרבה מאוד ילדים של ניצולי שואה, הרבה מאוד ילדים מיהדות המזרח, הדור של ניצולי השואה יחסית התרוקן והפנימיות היו ריקות, בתי הספר היו ריקים, והם החליטו לנסות ולהביא את העולים החדשים ממרוקו, מהמושבים, ללמוד בבית הספר. בית ספר חרדי, דתי, עד כמה שניתן לומר באותם ימים, והם פונים למושבים שלהם עצמם, אחד מהם היה מושב צוריאל שנמצא ליד מעלות, ממש 2-3 קילומטרים ממעלות בגליל המערבי, וככה מחפשים אצל המשפחות מאיזה הורה מוכן לשלוח את בנו או ביתו ללמוד במוסד תורני. לאמא שלי באותה תקופה יש 8 אחים ואחיות, 8 אחים שהם כולם נשארו במושב, והיא היחידה שיצאה ללמוד בכפר אליהו. כפר אליהו היה אז באמת של פועלי אגודת ישראל, מקום שהרבה מאוד, אני בטוח שחלק מהמאזינים מכירים, מההורים, מהאימהות, מהדור הקודם, הוציאים מהמקום הזה הרבה מאוד בוגרות. היה שם את הרב צבי בויר, שהוא היה מנהל המוסד, ושם אמא שלי התחנכה במשך 4 שנים, כשהיא מגיעה לגיל 18, היא הופכת להיות מדריכה בבית יהודה, בראשון לציון, אצל הרב משה חיים שיינפלד, המוכר לכולנו, ואצל אחיו, שהיו שם מנהלים, והיא שם בעצם אישה חרדית קלאסית לכל דבר ועניין, מתחילה ללמוד את כל המושגים, את כל הדברים, אמנם עולה חדשה יחסית עם מרוקו, אבל כשהיא באה למושב, היא מגלה בעצם ניכור, עולם אחר, שם התרבות החילונית השתלטה לגמרי לחלוטין. סיפור קטן שסבא שלי עלה לארץ, אבא של אמא שלי, בשבת הראשונה שלהם באותו מושב, במושב צוריאל, הוא פעם ראשונה בחייו ראה יהודי נוסע בשבת. אז כן, הוא השתלטח על הכביש, לא נתן לו לנסוע. הגיע משטרה צבאית היה באותם שנים, ועצרו אותו, הוא היה 1.5 חודש בבית מעצר בחיפה, כי הוא לא הסכים לחתום להם שהוא לא יעשה את זה עוד פעם. אז כן, זה ככה, זה היה פער בין הדור שעלה לארץ לבין הדור השני, שלצערנו באמת כל התנועה הציונית הצליחה לשטוף אותו מאוד מאוד מהר. אז אמא שלי הייתה יוצאת דופן, במקביל בלי קשר לזה, אבא שלי מגיע למושב גם כן, משפחה שלו, וגם הם משפחה שומרי מצוות, וגם אבא שלי מתחיל להיות קצת ככה יוצא דופן, כי הוא שומר מצוות בניגוד לכל השאר. והסבא מצד האמא, כלומר, הסבא שלי, אבא של אמא שלי, מזהה אותו במושב, בחור צעיר, שומר מצוות, מתפלל 3 פעמים ביום, שקובע עיתים לתורה, עוזר לכל מי שאפשר, הוא אומר, תשמע, אני רוצה להציע לך את הבת שלי. וככה התגלגל ויצא השידוך הזה. בזמן הזה, אחות של אבא שלי גרה בירושלים כבר. היא עלתה כמה שנים לפניהם, היא עלתה עם עליית הנוער הציונית, מה שנקרא עליות הנוער, עלתה לארץ, כבר הגיעה לירושלים, והיא אמרה להם, בואו תגורו בירושלים. אני אסדר לכם פה מקום, כל מה שצריך. אז המשפחה של אבא שלי, כלומר ההורים שלו ואבא שלי, עברו לגור בשכונת מוסררה בירושלים ב-1960-61.
על הגבול.
על הגבול, ממש הבית האחרון, רחוב הנביאים 24, על הגבול מול ירדן. הרבה מאוד סיפורים סביב הגבול והירדנים, ובואו נקצר כדי נדלג על השלב הזה. ההורים שלי זוג צעיר, אין להם איפה לגור, גרים עם ההורים של אבא שלי במוסררה, ואז המדריך, המנהל של המוסד, שאמא שלי עבדה לפני החתונה בבית יהודה, בראשון לציון, הרב שיינפלד אומר לה, תראי, יש לנו מוסד שנקרא שערי אברהם, בצומת מסמיע, שם זה מוסד של ילדי רווחה, הייתי אומר, בני נוער, מגיל 12 ומעלה, מחפשים שם אם בית ואב בית, וזה מתאים לכם. והם באמת הלכו שם לרעיון ועבדו שם 5 שנים. שם שלי אם בית ואבא שלי אב בית, המנהל של המקום זה הרב צבי אוסטר, אביהם של כל משפחת אוסטר, המחנכים המוכרים, הידועים, מבני ברק, ירושלים, הרב יוסי אוסטר וישראל וכל השאר האחים. אגב, הם מתייתמים שם מאבא שלהם בשערי אברהם באותם שנים, ומשם נוצר קשר מאוד מאוד הדוק בין המשפחות לאורך הרבה הרבה מאוד שנים. ההורים שלי מסיימים שם את העבודה שלהם 50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, ואבא שלי חוזר לירושלים, מגיע לירושלים, הולך לישיבת פורת יוסף, כמו שאומרים, בחור צעיר, אברך צעיר עם 2 ילדים קטנים.
איפה הם גרו?
הם חזרו לרחוב הנביאים, זמני ככה לחודש-חודשיים, ואבא שלי מחפש במקביל דירה איפה לגור. הוא הולך לישיבת פורת יוסף לשמוע שיעורים, בין היתר גם השיעורים של מרן הרב עובדיה יוסף. בליל שבת הוא היה מוסר שיעור בפורת יוסף. אבא שלי הולך לשם, ומשם הוא היה מסיים, הולך לטיש של הבייס ישראל מגור בגאולה.
זה היה אחד ליד השני.
כן, אחד ליד השני, זה היה ככה עד 2 בלילה, כל ליל שבת. וכל השבוע הוא שומע שם שיעורים, ולאט לאט הוא מכיר שם אברכים מבני המקום, מבני הישיבה, מהאזור, מהסביבה. בסמוך לישיבת פורת יוסף הייתה ישיבת חברון. בישיבת חברון למד הרב היום של קריית צאנז, שבדרך חיים טובים, הרב ישראל יפרח. הוא לומד בישיבת חברון, והם הופכים להיות קבוצה של 5-6 בחורים יוצאי מרוקו בני אותו גיל. אפשר למנות ביניהם את רב אברהם בן טוב, זיכרונו לברכה, אח של הרב משה בן טוב משל המזוזות, אז זה אחיו מבני ברק, הרב אברהם בן טוב. יש את הרב לוי, שהוא היום הרב של דרום אפריקה, יוהנסבורג. הוא גם כן, אבי הוא קוראים לו, שם פרטי. הם יחד בחבורה הזאת.
הרב יצחק פרץ היה גם כן בחבורה הזאת?
הרב יצחק פרץ היה בחבורה הזאת, אבל לא יחד איתם. הוא היה באותו שכבת גיל, והם הכירו וראו אחד את השני, אבל הם לא זה. כי הרב יצחק פרץ לא הגיע ישירות למרוקו, הוא עבר דרך עוד כמה תחנות, אז הוא כבר קיבל איזשהו סגנון אחר, אווירה אחרת וכולי. הרב ישראל יפרח באותה שנה היה מאורס. והוא ואבא שלי ביחד אמרו, בוא נחפש איפה לגור. יום אחד מגיע הרב יפרח לאבא שלי, אומר לו, תשמע, הולכים לבנות שכונה חדשה שנקראת קריית צאנז. זה פה בערים למטה ליד הגבול. יורדים מרחוב צפניה את כל ההר למטה למטה, מגיעים, שם בונים קריית שכונה. בוא נלך. והם הולכים אל השכונה הזאת. כן, והם רואים באמת שכבר נבנו שני בניינים ראשונים. הרב יפרח כבר גר שם בבניין הראשון, כבר ישר קנה דירה, ומיד עם נשואיו עבר להתגורר שם. אנחנו מדברים על 1968. ממש חצי שנה אחרי מלחמת ששת הימים. בזמן מלחמת ששת הימים היו בקריית צאנז את שלושת הבניינים הוותיקים יותר שכבר היו בנויים. עד היום יש שם,
הם חטפו שם חזק מאוד.
נכון, יש שם עד היום על הבניין סימנים של ירי ופגזים וכולי. ההורים שלי קנו דירה בבניין שעדיין לא נבנה, והקבלן נתן להם דירה לגור בינתיים עד שיבנו להם את הדירה. אנחנו מדברים על רחוב אמרי בינה, אז לא קוראים לזה מספרים, אמרי בינה 20, אמרי בינה 18, 16, היו קוראים לזה בלוק א', בלוק ב', בלוק ג', עד היום ותיקי השכונה משתמשים בזה, לך לאיזנבך, איזה איזנבך מבלוק ח'. ככה זה, כן, זה עד היום. וככה התחילה להתפתח שם השכונה. אני אגיד כמה מילים באמת בעיקר על המשפחות הספרדיות בקריית צאנז, כי קריית צאנז זכתה, מי שבנה אותה וייסד אותה, מרן האדמור מצאנז, זכר צדיק לברכה, בעל השפע חיים מצאנז, מקלויזנבורג, כשהוא בנה את קריית צאנז ויזם את הרעיון הזה לבנות שכונה חדשה בירושלים, הוא ביום הראשון הקצה שלושה בתי כנסת. בית כנסת חסידי צאנז, חסידי, בית כנסת ליטאי, מה שלימים הפך להיות אהבת תורה, ובית כנסת ספרדי מקדש מלך, שלימים הפך להיות מגן אברהם.
על שם אברהם מצרי.
מצרי, כן. זה הרב רפול, זיכרונו לברכה, הביא תרומה מחוץ לארץ, הרב מצרי, והוא קרא את זה על שמו. בית הכנסת מקדש מלך היה חדר בתוך השטיבלך החסידי. היו שם באמת מטובי המשפחות הספרדיות שהיו אז בירושלים, עוד מעט נדבר עליהם מילה, אבל עוד תתייחסות לרבי מצאנז. הוא היה בכל חודש אלול מגיע מנתניה להיות בירושלים בשכונה עם בני המקום. מעל השטיבלך בצאנז הייתה את הדירה, עד היום גר שם החתן שלו הרב וייס, והוא ביתו של הרבי מצאנז, הוא היה מתארח אצלהם בחודש אלול. עכשיו את הסיפור שאני אספר לך עכשיו, הרב גליס, אני סיפרתי לפני כמה שנים בנוכחות האדמו"ר מצאנז שליטה, ואני אספר לך איך זה התפתח. הוא היה מגיע, מתפלל שם, והיה נמצא שם בכל חודש אלול, עובר ראש השנה, עשרת ימי תשובה, הוא כבר היה חוזר לנתניה. בערב ראש השנה היו עוברים, אתה יודע, קביטלך, תפילו, ברכות, הרבי עושה איזשהו קבלת קהל קצרה כזו, בערב ראש השנה, וכל תושבי השכונה היו עוברים, וכל אחד היה מביא את הילדים. אנחנו מדברים על 1900 בערך 70, 69, 70. מגיע חכם יוסף רפול, זיכרונו לברכה, שהיה הגבאי של בית הכנסת מקדש מלך, בנו של הגאון הגדול מרן רבי אברהם הררי רפול, כן, רבני ארם צובה, שעליו אפשר לדבר כמה ימים ברציפות. והרבי מצאנז שואל אותו, אתה הגבאי של הספרדים? הוא אומר לו, כן. אומר לו, אתה יודע, החסידים פה שואלים אותי, מה אני עושה פה בחודש אלול? מה יש לי פה? אז לך אני רוצה לספר למה אני בא לפה לחודש אלול. החדר שאני יושן בו הוא מעל השערה בכנסת שלכם. בקומה מעל. אני בארבע בבוקר פותח את החלון ואת הטריס, ואני שומע את הסליחות שלכם, של בני עדות המזרח. אני יושב ובוכה איתכם שעה. אני לא יכול להיכנס לראש השנה בלי הסליחות האלה. ולכן אני בא לפה כל חודש אלול. אני מספר את הסיפור הזה לפני כמה שנים בחנוכת בית לבית הכנסת או למוסד חדש של הרב הללויה בכפר יונה, הנחיתי שם את האירוע, ולשם הוזמן הרבי מצאנז, שיבדל לחיים טובים, שליט הרבי הנוכחי, ואני מספר את הסיפור הזה. הוא שומע את הסיפור, הוא נדהם, הוא אומר לי, הוא קורא לי מיד או אחרי הדברים, הוא אומר לי, שומע את זה פעם ראשונה, אני רוצה לדבר עם בעל המעשה. הוא חי עדיין, אמרתי לו כן. בעודנו נמצאים שם, אני יוצר קשר ומשיג את הטלפון של חכם יוסף רפול, מתקשר אליו הביתה, ואני אומר לו, אדמור מצאנז רוצה לדבר איתך. הוא לוקח את הטלפון והוא שואל אותו, מה היה שם בסיפור? והוא מספר לו את כל הסיפור, מילה במילה. והוא אומר, הוא פשוט משתומם ממש בהלם. הוא אומר, שמה, אני יודע תמיד שאבא שלי יעריך את בני עדות המזרח, אבל זה סיפור שלא שמעתי. אז זה רק כדי לסבר את האוזן, איך נהיה שם בכלל קהילה ספרדית מכובדת, שקיבלה את המקום הראוי והמכובד שלה, בלי מחלוקות, בלי ממש, הדברים האלה רחוקים מאוד מקריאת צאנז. עכשיו, באותו דור אפשר לומר שהיה בקריאת צאנז באמת כל עולם התורה הספרדי של אותם שנים, היה בשתי מקומות, הוא היה בבית ישראל, והוא היה בקריאת צאנז ורחוב חנה. כלומר, כל האזור הזה, מהרב עובדיה יוסף והרב בן ציון אבא שאול שגרו ברחוב אלקנה, ואתה יורד לקריאת צאנז ואתה שומע, פוגש שם את משפחת בצרי ומשפחת רפול ומשפחת עטיה ומשפחת יקן לכל עבריה, כולל משפחת אהרוני, ועוד רבים ורבים, אני ככה לא אמנה פה את כל השמות, אבל אני מדבר איתך על למשל 5 שנים שהיה כולל אברכים ספרדי שקראו לו עמלי תורה בקריאת צאנז בירושלים, למד שם הרב רגאון, הרב ראובן אלבר, הרב אביטן, שהוא נמצא בנתניה, אחד מהדיינים הגדולים שהיה בירושלים, בצרי, הרבנים בצרי, שני אחים, הרב
בצרי, הרב בקשי דורון גם כן היה שם.
הרב בקשי דורון, נכון, הרב בקשי דורון, הרב בצרי, עזרא בצרי הדיין, והרב דוד בצרי המקובל, כל משפחת רפול, כל משפחת עדס, 3 האחים של משפחת עדס היהודים למדו שם. אבא שאול, האח של חכם בן ציון, שבדל לחיים חכם אברהם שעדיין גר בשכונה. זה באמת משפחות אחת אחת שאתה יכול להבין וקצת ככה לחזור אחורה ולהבין איך היו, איך היה נראה שם בית כנסת. חדר קטן שכולם יושבים בחטא כזו, בית כנסת מאוד מאוד אותנטי. היה שם בזמנו הגבאי חכם מסעוד פרץ, גם כן עולה ממרוקו שכבר הרבה זמן כבר לא נמצא בשכונה. היה שם, יש עד היום שיהיה לו, שמשלח לו רפואה שלמה, חכם מנשה בקשי, שהיה גם כן מתלמידיו של הרב עובדיה יוסף. ובתוך כל התהליך הזה, בתוך כל האווירה הזו שנוצרה שם, אנחנו גדלנו. אנחנו גדלנו הדור השני, אנחנו גדלנו, לא היה מוסדות ספרדיים, כל תלמודי התורה, סוכת דוד וכל אלה נבנו, נפתחו הרבה אחר כך. אחי הגדול עוד למד בשילו, זה היה המקום היחיד שהיה אפשר ללמוד בו.
זה הקרוב.
שזה הקרוב, כן, זה גם סיפור שאמא שלי זכרונה לברכה הייתה לוקחת את אח שלי בגיל 5, עולה איתו את כל ההר, רגל למעלה, אנחנו נדבר איתך על חודש אב ובשיא החום, והיא רוצה להכניס את הילד ואומר לה, אין לנו מקום. היא אומרת לו, תשמע, אתה גורם לי לבוא לפה כל יום עד שיהיה לך מקום. ובמשך חודש ימים היא הייתה לוקחת אותו יום יום, 8 בבוקר מתייצבת בתלמוד תורה,
למעלה בצריף.
כן, ואחרי חודש הוא רואה שהאישה הזאת היא עקשנית ובא כל יום ברגל את כל הדרך הזו, הוא אומר לה, תראי, עכשיו הוכח לי שאת באמת רוצה שהבן שלך יצא בן תורה וקיבל את הילד לתלמוד תורה. אני מדבר לפני 50 שנה.
והמנהל היה אזרחי, האבא של הרב ברוך מותח אזרחי.
כן, נכון. משם הדור השני התחיל לגדול, וגם בדור השני יש את הדורות, יש את הדור שלי הצעיר יותר ויש את הדור מעליי של האחים שלי הגדולים, הדור שלפני 50 ו-60 שנה. היחסים בין החסידים, הליטאים, הספרדים בקריאת צאנז עד היום הזה הם סמל ומופת לכל הארץ. כלומר, אני לא ראיתי, היום אני כבר מכיר את העולם ואת הפוליטיקה ואת הזה, ואני אומר לעצמי, אני לא זוכר את זה בתור ילד. שמענו, תשמ"ט, היו מלחמות, הרב גליס, אתה זוכר מה היה?
ודאי שלא.
ובקריאת צאנז לא הרגיש, לא היה.
נכון.
לא הייתו לא מדובר.
כמו שאמר הרב בצרי, הקימו את ש"ס, הוא שאל מה זה, בשביל מה? בשביל מה הקימו ש"ס? אנחנו חיים ביחד מצוין.
לא הבינו מה הבעיה, זה היה מקום, זה היה מקום, שם גדלנו. עכשיו אנחנו כמובן בתור ילדים למדנו יידיש, כשאתה משחק אחרי צהריים לילדים בחוץ ואתה חייב לדעת יידיש, אז, אז למדנו יידיש, וזה באמת הייתה ערבות הדדית. עכשיו, בשכונה הזו באמת היו דמויות, כמה דמויות יוצאות דופן, בראשם חכם אברהם רפול, שהיה באמת עושה ניסים ככה על הבוקר, לארוחת בוקר, הוא היה כבר עושה איזה כמה ניסים שם על הבוקר. היה שם קבוצה של מקובלים, בראשם חכם שלמה אליהו, זכרונו לברכה, שהיה מתלמידיו של הרב גדורי, גם עליו יש סיפורים, תכף סיפור קטן, אחי הגדול, לפני 40 שנה, היה נהג צעיר, בחור בישיבת באר יעקב, ושוטר תפס אותו לשי עבירת תנועה, ושלח אותו לבית משפט, ואז היה מאוד חריג להגיע לבית משפט. היה מאוד מאוד בלחץ מזה, ואמא שלי אומרת לו, הולך לשלמה אליהו, סדר לך את זה, מה הבעיה? אז הוא יורד למקובל, חכם שלמה אליהו, ואומר לו, יש לי מחר בית משפט. אז הוא ככה לוקח איזה מחברת, כותב שם כמה דברים, מקפל את הנייר, אומר לו, שים את זה בכיס. לך עם זה למשפט. הוא מגיע למשפט יום אחד בבוקר, השופט אומר, בוקר טוב לכולם, זה המשפט הראשון שלי היום, אני פעם ראשונה שופט. ויש אצלנו נוהג שהנאשם הראשון יוצא זכאי. מי הנאשם הראשון? מימרן, בבקשה, אני אפילו לא שומע מה קרה, אתה משוחרר להתראות, יום טוב. כן, כך היה. זה מסיפורי שלמה אליהו, אני יכול לספר לך כמה ימים. חכם אברהם רפול, כמו שאמרנו, שכמובן יש עליו סיפורים, זה מה שהיה אצלו מהפה, היה קורה, היה אצלו תור של גם, אתה יודע, גם ירושלמים, גם חסידים, אנשים היו מגיעים מגאולה, מבית ישראל, היו באים לקבל ברכות לחולים, ואנשים היו קמים, פשוט מבריאים אחרי כמה שעות. דברים שהיו, אני מכיר שמות, מכיר אנשים, זה לא סיפורים...
ואנחנו מדברים רחוק, הוא נפטר לפני 10 שנים בערך?
לא, יותר, הוא נפטר בתשעים נון
בבית, נכון, לפני 20 שנה.
כן, הוא נפטר ממש בחורף, עכשיו התקופה הזו, לפני חנוכה, אם אני לא טועה, היה לילה מאוד מאוד צוער, גשום מאוד, וזה היה, כן, הלוויה מאוד גדולה. עכשיו, יש כמובן את משפחת עדס, שגם כן 3 אחים גרו בשכונה, וגם עליהם אפשר לדבר ולספר בנפרד. חכם יעקב יגן, אביו של הרב ניסים יגן, הרב יצחק יגן, כל משפחת יגן הידועה, הרב יוסף יגן שבדל לחיים טובים מניו יורק, אבא שלהם חכם יעקב היה מוכר בשוק, היה לו בסטה בשוק, היה מוכר תמרוקים, כל מיני דברים, וגם אחר כך פירות, ירקות,
צרכים של נעליים, היה מוכר גוזר בנעליים מול השער האחורי של יצחיים.
כן, והוא הגיע לקריית צאנז עם כל המשפחה שלו.
הוא הראשון.
הראשון, כן, הוא קנה כמה דירות שם בקריית צאנז, וכל ילד שם, 7 דירות, אתה לא צריך לפתוח פה את עכשיו, טוב, הם הלכה להתיישנות על כל אחד, וכל אחד מהילדים מתגורר בשכונה, כולל הבנות, שנסו רק המשפחת אהרוני, והרב ניסים יגן. עכשיו, לאבא שלי, שיבדל לחיים, ולרב ניסים יגן, זכרונו לברכה, היה קשר של 40 שנה, או 30 שנה עד שנפטר הרב ניסים יגן, קשר אמיץ וחזק, הם היו החברים הכי טובים. כשהרב ניסים יגן התחיל את כל הפעילות שלו לפני 30-40 שנה, אבא שלי היה עובד בדואר. והוא היה היחיד בשכונת קריית צאנז, לא, האמת היו 2, שהיה להם רכב. היה 2 מכוניות בשכונה, היה לאבא שלי במשפחת קירליץ, של המאפייה. זה 2 מכוניות שהיו, אחר כך היה עוד כל מיני הצטרפו. והרב יגן, כדי לצאת לעשות קירוב חוקים, היה צריך רכב. אבא שלי מסיים את יום העבודה, 7 בערב, הוא נכנס אליו לאוטו, אומר לו, בוא, נוסעים, לאן? אומר לו, לא יודע, בוא ניסע, מרן, נוסעים. וככה הוא מגיע לקטמון, עוצר פתאום באמצע הרחוב, תופס שם את בני הנוער, מתחיל ככה פעילות, עד איזה 1-2 בלילה חוזרים, יום אחרת הולכים למוסררה, וככה היו עוברים ועוברים ועוברים, וזה היה בזמנו, אגב, אותו רכב של הדואר, הוא היה הרכב הראשון של יד אליעזר, הרב ויזל.
כן. שחי עד היום בשכונה,
שחי עד היום, כן, גם כן מתושבי השכונה. הרי איך התחיל יד אליעזר, היה אגודה שכולם מכירים, היא התחילה לפני 45 שנה בקריית צאנז, בבית של הרב ויזל. הוא שמע 2-3 אמנות שאין להם מה לאכול, אז הוא אסף מהשכנים קצת מוצרי מזון ונתן להם קצת לאכול. ואחרי שבוע הוא קיבל עוד 4-5 פניות, ואחרי שבועיים כבר צריך לשלוח סטלים לעזרת תורה, אז צריך רכב. אז הוא ניגש לאבא שלי ואומר לו, תשמע, אני צריך להעביר איתך 5 סלים. הוא אומר לו, בבקשה, קח 5 סלים, שים בטיסה, וזה נהיה 10, וזה נהיה 20 סלים, וככה לאט לאט, והיום זה יד אליעזר. אבל אז
אתה זוכר שהרחבה הייתה מלאה עם סלים?
נכון, כשאנחנו היינו ילדים, הרחבה, קומת קרקע שם בבניין ממול, היה שם את יד אליעזר, אנחנו היינו אורזים את הסלים כל פעם בערב ראש חודש, מאות סלים, ובאים טנקרים ומתנדבים והסעות, היינו ככה, גדלנו באווירה הזאת. יש את הרב נוח ויינברג.
אתה זוכר עוד את השוד שהיה שם בבית?
את מה?
את השוד, היה פעם שוד אצלם בבית.
כן, בטח. כן, בטח, הוא זה שזה, הוא הקליט את הסיפור הזה בזה קלטת. סיפור שם ניסים גלויים, ניסים גדולים. פרצו להם הביתה, ודקרו אותו הרבה דקירות. הוא ניצל בנס. הוא שכן ממש קיר ליד קיר עם הרב נוח ויינברג, זכרונו לברכה, מיש התורה, שגם כן ככה גדלנו בשכונה לצד המוסד שלו, שגם כן היה מוסד איאט, איאט זה תרגום מאנגלית, מוסד לבנות אמריקאיות, היה בכלל את כל החזרה בתשובה של שנות ה-60 וה-70, הרב גליס, הכל היה בקריית צאנז.
כן, כן, אם אתה אומר, רב ניסים יגן ונוח ויינברג.
והרב פריד, הרב יחיא פריד, שיחיה, כל החוזרים בתשובה של אותם ימים, אני מדבר על הרב אורי זוהר, וכל הדור שמיד אחריו, כולם התארחו במשפחות בשכונה. ההורים שלי היו מארחים קבוע בכל שבת, בנות חוזרות בתשובה מנתיב בינה. שרק נפתח באותם שנים.
נכון, הרב מרזל.
הרב מרזל זכרונו לברכה, כן, יש לנו היכרות ממקום אחר, אבל זה היה האווירה. עכשיו, באווירה הזאת גדלים ילדים, והם רואים חסד, הם רואים טובה, הם רואים פשטות, הם רואים ענווה. אף אחד לא, אין מותרות, אף אחד לא מתפאר על השני, אף אחד לא משפץ פתאום את הבית שלו, הכל, כולם אותו דבר, הכל אותו דבר, ושיורד שלג כבד, ומישהו אחד הולך ברגל עד תנובה להביא חלב, אז הוא מביא 10 ארגזים בכל השכונה. כך היו חיים. והיה את משפחת אליהו למטה, שהיה להם אלול תרנגולים למטה ליד הגבול, אחרי זה שכבר לא היה גבול, עוד לפני שבנו את תמיר ואת כל הסיפור הזה, ובכל שבת היה מגיע שוחט חכם רב מוצרי
שגר גם בשכונה,
שגם גר עד היום גר בשכונה שיאריך ימים, והוא היה עומד ביום שישי ושוחט את העופות והיה נותן לזה ונותן לזה ונותן לזה. כך היו חיים, והיה איפה הולכים לקנות ואיפה הוא קונים בשר ואיפה קונים עופות ואיפה הוא קונים ירקות, והיה את ההוא של הנפט שמגיע למקור נפט עם הפעמון, אתה בטח זוכר אותו.
בוודאי.
כן, הוא התחיל עם סוס ועגלה.
נכון, אחרי זה עבר לאוטו קטן כזה.
אחרי זה עבר לאוטו קטן כזה, מתחיק, נכון? ואנחנו ילדים, זה מה שאני זוכר בתור ילד מהחלון, עומד וכולם זה. ומשם זה התגלגל, והיו חיים, והיה הרבה מאוד ערבים. ועכשיו, בוא נצא לך משהו מאוד מעניין. הערבים הם היו עושים את השיפוצים, הם היו בונים, הם היו עושים הכל. הערבים, עוד לא היה את הרשות הפלסטינית, הם היו באים מחברון ומכל ה... היה מגיע, אתה יודע, זה היה במספר רכב, היה עוד חטא, אז היית יודע שהערבי הזה מחברון. היה שין, אז הוא היה משכם. אתה זוכר את הלוחות רישוי של הערבים. וכשהיה מגיע, נכנס, נגיד, למשפחת טייבים בחרבי, והוא לא היה מבין מה הם רוצים, והם לא מבינים מה הוא רוצה, אז הם קוראים ליצחק עני, בוא תתרגל לנו. תמיד ככה, זה היה רעיון, זה היה איזשהו סוג של משפחה אחת גדולה. ושיצחקן היה מתרגם את הערבי, הוא היה מוריד אותה מחיר לכמה לירות.
היה גם מישהו שהיה מתרגם ביידיש לאלו שלא ידעו יידיש.
נכון.
אז זה גג שבא לעשות חלום, לא מבינים, אז מדברים איתו ביידיש. מתרגמים.
בדיוק. עכשיו אני בטוח שאם מבינים לי עכשיו, לא יודע, מפני השכונה ומאותו דור, אז אמרו, אוי, לא סיפרת על זה, ומה עם זה, ושכחת את זה.
אני מתאר לצפיצחים עוד כמה שעות בשביל לדבר על זה.
אין לזה סוף, אין לזה סוף, אבל זה פחות או יותר בגדול לאווירה של קריית צאנז. בוא תיקח בחשבון שהרב עובדיה יוסף היה גר ממש מרחק של 100 מטר משם, וחכם בן ציון היה הולך ברגל, היה חוצה, עובר דרך השכונה בשבת, והיה נעמד באמצע ועוד גשם רב יהודים ומדברים, ואתה בתור ילד רואה את זה, הוא אומר לך, זה רב גדול.
יש הרב יעקב יוסף היה גר שם, נכון?
הרב יעקב יוסף
היה גר שם. אז הרב היה מגיע לבקר אותו.
כן, כן, נכון, נכון, נכון. היה משפחת עבדי, זכרונם לברכה, צדיקי, היה שם מקובל, זה השני למדבר צדיקים, אתה יודע, שמדברים למדבר צדיקים, אנחנו לא תמיד יודעים מה זה ומי זה. אני אומר לך, אם ראית פעם למדבר צדיקים, אתה יודע שזה הוא. כשאתה רואה אותו, אתה אומר, על זה מדובר. זה היה יהודים שהיו חיים עם הקדוש ברוך הוא ורק איתו. לא עניין אותם שום דבר, מהבוקר, מארבע בבוקר עד 9 בלילה, היה עובד השם. ומגיעים לדרגות רוחניות מאוד גדולות, וסיפורים שאתה כבר לא, אתה באמת, אתה אומר סך הכל, זה נשמע כאילו לפני 500 שנה. אמרתם, לפני 40 שנה, מה זה 40 שנה?
נכון.
זה כלום. ובן אדם שהיה יוצא, והיה עוצר את הגשם. שומע הרב גליס?
כן.
היה יוצא מהבניין, מרבינה 16, עומד, עורד גשם, זה אלפות, היינו חולדים, תקלים בחלום, והיינו יודעים שעוד דקה הפסיק הגשם. היה מפסיק הגשם, הוא היה חוזה את הרחוב, נכנס לבניין ממול, והגשם היה ממשיך.
מי זה היה?
זה היה חכם עבדי, חכם הרווחה. זה לא מוכר, אבל הוא היה מקובל מאוד מאוד גדול. אשתו הייתה, הוא נפטר אחרי אשתו, נשארה אלמנה הרבה שנים, גם כן הייתה צדיקה מאוד גדולה. היו לה ברכות גם כן, שהיו מתקיימות, זה היה משהו מפליא. לראות יהודים ירושלמים בני 80 שמגיעים מעץ חיים, נכנסים, דופקים מהם בדלת ואומרים לה, אשתי מאוד חולה, והייתה לוקחת את השם ועושה כמה לחשים וכמה דברים, והוא היה חוזר יום אחורת עם עוגל אחריין ואומר לחיים.
איפה האנשים האלו?
אין דברים כאלה. זה דברים שאנחנו רואים בעיניים, זה דברים שהיום אני מספר לילדים שהם לא מאמינים, אומרים לי, אני אומר, תראו איפה התדרדרנו, שלהאמין שהיה פעם דבר כזה, אנחנו לא מצליחים.
ואומרים שאנחנו פרימיטיביים.
כן.
אבי, אפשר לדבר עוד המון.
שעות.
תודה רבה לך.
יש כוח שאתה מעלה על נס את השכונה.
שכל יהיה לזכרה של אמא. דבורה.
כן, היא לא נשמתה של אמי מורתי דבורה בן יצמת זוהר. תודה רבה.
תודה רבה, בשורות טובות לטובות. יעקב יגן, זכון צדיק קדוש לברכה, היו ידי נשוא פנים. כשילדים שלי הקטנים היו הולכים מטיילים באזור הזה, הם ראו פעם את הרב יעקב יגן, אמרתי להם, תראו, זה הצאצא של רבי שמעון בר יוחאי. הרב יעקב יגן הקים משפחה ענפה, תלמידי חכמים, מרביצי תורה, והוא היה יהודי מיוחד. בנו הוא הגדול מחזירי התשובה, הרב ניסים יגן זצ"ל, שהיה ראש וראשון לתנועת התשובה. והרב יעקב יגן אסף גרוש לגרוש, מי שזוכר את החנות שלו הקטנה מול השער האחורי של יצחיים, אסף מה שנקרא מגרוש לגרוש וקנה דירות בקיצן. זה היה הראשון, מה שנקרא החלוץ הראשון מבני עדות המזרח שהגיע לשכונת קיצן וקנה שם מספר דירות. אנחנו רוצים לדבר עם בנו של הרב ניסים יגן, הרב רמייר, שהיום מנהל וראש הישיבה של המוסדות של, של אביו הרב ניסים יגן. שלום רמייר.
שלום עליכם.
מה אתה זוכר מקיצנז?
קודם כל, תמיד אני זוכר בחדר שינה שלי בטריס היה חורים, ושהייתי שואל את אמא מה זה החורים האלה, היא אמרה שזה יריות, הרי היה גבול שם.
נכון.
זה יריות שהיו יורים על הטריסים, היו סוגרים את הטריסים.
לא מצאו איפה לראות דווקא לבית של סבא שלך.
כן. הסבא קדישה כידוע היה גר בנחלאות, הרי הוא תלמיד של הרב, המקובל האלוקי הרב שרבי. והיה יד ימינו במשך שנים. והוא התקרב לאדמור מצאנז, שהיה, הוא היה תקופה שהילדים גדלו והפריע לו חינוך הילדים.
ושמעתי היום שהאדמור מצאנז היה קם כשהוא היה נכנס.
כן. והוא היה מחכה לו בטיש.
כן. מדהים.
אני זוכר כשהיו מביאים את הרבי, מרימים אותו עם הכיסא לטיש, כשהיינו ילדים קטנים. ועוד היה הרי בתוכנית, אני זוכר כשהיינו ילדים, איפה שהיום, האימפריה של בלז, היה אמור להיות שם בית חולים לניאדו.
כן,
זה התוכנית של הרבי הרי להקים שם את הבית חולים. ובסוף הוא עבר לנתניה. ואני זוכר שסבא היה מספר, שהוא היה יושב ליד הרבי מצאנז, שהיו אומרים קדיש, באמצע הקדיש, שהיו עושים מנגינות, וזה הפריע לסבא, איך יש הפסק בקדיש.
כן.
אז הוא שאל את האדמור בתמימות, הוא אמר לו, מאיפה המנהג הזה שאתם עושים מנגינה, ועוצרים בקדיש ועושים מנגינה ואז ממשיכים את הקדיש.
כן.
אז הוא אמר לו, זה כדי שהתפילה תעלה למעלה לבלבל את השטן. כך הוא אמר. והסבא, כשהרבי מצאנז, מה שסיפר לי סבא, שהיה להם שיחות, ככה, שיחות נפש ביניהם, סיפר לי שהרבי מצאנז קיבל את הכסף הזה שבנה את קריית צאנז מפיצויים מהשואה, והוא לא רצה ליהנות מהכסף הזה, לכן הדירות עלו מאוד בזול. הוא כל כך רצה שסבא יבוא לשכונה, הוא עשה לו את התנאים, הוא אמר, תנו לו את התנאים הכי טובים, ונתן לו דירות לכל הילדים שם בשכונה.
שבע דירות אמרו לי.
שבע דירות היה לו שם בשכונה, עד היום גרים, אהרוני, כולם שם.
גם אבא זכרונו לברכה היה גר שם בשכונה?
אבא היה גר בגשר, כן, בזית רענן 12 אנחנו היינו גרים, ואחרי זה כשעברנו לסורוקין, אחות אחרת הגיעה לגור שם.
כן.
יש את משפחת אהרוני המפוארה, שכל הבנים שלהם ידועים, שהיו תלמידי חמים גדולים בשכונה. יש את דוד יצחק, הרב יצחק שנפטר, שהיה גר ממול. וכולנו היינו באזור שם. זה היה קהילה כל כך חמימה, והאדמור כל כך קירב, וכל כך אהב אותנו, כל כך הרגשנו. כל המשפחות הספרדיות הרגישו חמימות של האדמור. הוא אהב אותה ממש כמו, כאילו, זאת אומרת, כמו, לא היה שום אפליה, והיה אחדות מלאה מבחינת הקהילה, הייתה קהילה מאוד יפה.
אתם יודעים, מהחמימות הזאת יצאו רבנים, ראשי ישיבות, דיינים, מכל הסוגים, מי הרב יעקב יוסף שגר שם, הרב בקשי דורון, הרב רפול, ממש נמנה בית
חצי. הרב מוצרי.
הרב מוצרי, בטח, שהיה גם שוחט.
הרב אוחנה, הרב אוחנה. שהדיין אצל הרב הלל שנפטר.
משפחת בצרי גרו שם, גר עד היום המקובל רב דוד בצרי, וגר שם מנחם בצרי, זיכרונו לברכה, ורב עזרא בצרי. מלא, כולם יצאו, מה שנקרא, תלמידי חכמים מיוחדים.
הרב פנירי גם שם היה ממול זית רענן,
אני זוכר. שמעתי לסיפורים, אחד שלך היה יוצא משם, זכרונו לברכה, יוצא משם לפעילות בקטמון, בקריית יובל, עוד לפני שהוא נסע לרחבי הארץ. ליצור השכונות הדרומיות של ירושלים. קריית יובל וקטמון.
בוא נגיד שתנועת ערכים הוקם בבית של הסבא בזית רענן. בבית יש כרטיס ביקור שכתוב עליו זית רענן 4, אם אני לא טועה, זה הבית של הסבא. שם הוקם תנועת ערכים, בסלון בבית.
יחיל פריד שנמצא שם עד היום.
נכון, נכון, הרב פריד.
גם ערכו שם הרבה, היו מערכים בבתים שם בנות בעלות תשובה ובחורים בעלי תשובה, היו הרבה מתארחים בשכונה הזאת.
כן, השכונה מאוד פעילה בקירוב, וכל הפעילות שאבא עשה וכל העיר את כל השכונה, כולם היו סביבו, כולם היו באים מחכים בליל שבת לשמוע את הסיפורים של אבא מה הוא עשה השבוע בקירוב. היו ככה כל החסידים אחרי התפילה מתקבצים סביבו. וסבא היה מקפיד לעמוד עם היום, היינו מחכים לו לקידוש, הוא היה הולך לשטיבלך הגדול של החסידים עם עצה בסמים ויסבה בסמים, שכולם יברחו והוא יענה אמן. הוא היה מקפיד על זה.
ולובש את החליפה על הכתף.
כן.
כן, אני לא זוכר הפעם שהוא נכנס עם השרבולים פנימה, הידיים פנימה, תמיד עם המעיל מלמעלה. הייתה לו עריכה מאוד מיוחדת. טוב, היה דמות מאוד מיוחדת. דמות מרשימה, הפנים שלו, היה אדם מרשים.
הוא היה אדם מאוד אציל, היה קם לפנות בוקר הרי, והיה קשה לו בחושך, היה לו פנס של פעם, אני זוכר. כן. היה מחזיק את הפנס לפנות בוקר, והולך להתפלל בנט. היה להם את המניין של הנט. היה קהילה מאוד יפה, ויצאו באמת עשרות, אם לא מאות תלמידי חכמים, הקהילה הספרדית הוציאה שם רבנים גדולים ודיינים גדולים, משפחות מאוד מכובדות. זה היה באמת המון חמימות והמון יידישקייט שנכנס שם. באמת, היה קהילה מופלאה עם משפחות מופלאות בקהילה הזאת. היום כשאני עובר שם, אני רואה פתאום את כל הדור הפעיל שהכרתי, כולם עם זקנים לבנים, מבוגרים.
כן, זה, 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 זוהי קייצן, אני אמרתי שאני עובר שם כל בוקר, אני עושה הליכת בוקר אחרי תפילת ותיקין, לא להכיר את השכונה, מה היא הייתה לפני 40 שנה שהכרת אותה, לשכונה של היום. פחות או יותר, הדמויות, כמו שאמרת, הזדקנו, הולכים לזקנים לבנים, אבל... אם זה בעזרת תורה או בשיקון חב"ד, לא יודעים להעריך מה היה שם בשכונה, איזה גדולי תורה היו שם. מה שנקרא פאר של עדות המזרח היה בקייצנז. היה גם בית ישראל, היה גם בשכונת הבוחרים, אבל שם זה היה הפאר של השכונה. אז רק עוד מילה אחת על המוסדות של אבא של היום. מה קורה היום?
ברוך השם, ברוך השם. מאז שנפטר אבא אנחנו לא אמנו שנצליח להחזיק את כל הפעילות. וברוך השם, ברוך השם. הבסמדרש, ממש, יש לנו שלושה קבוצות של אברכים, וממש אברכים מיוחדים, ויש מסגרות של תרא, והקירוב עובד, היה לנו עד לא מזמן.
אתה ממשיך להתרוצץ בארץ?
משתדלים. משתדלים לעשות הכל, זה מה שבאתי להגיד. עד לא מזמן, היה לנו 150 אברכים, שהייתי קורא לזה באנגלית, רבי סובר, כאילו הובר זה נמונית. היה נהגים שלוקחים 150 אברכים ללמוד בבתים בכל ארץ ישראל, יוספים אותם בערב, מפזרים אותם בבתים ללמוד דפיירים עם בעלי בתים, לא משנה מאיזה חוג, מאיזה עדה, דתיים, חילונים, הכל, כולם היו לומדים, היה פעילות ענפה, פעילים, הקורונה קצת שיבשה לנו את המערכת התקציבית, וקצת הפעילות ירדה, אבל בעזרת השם אנחנו נלחמים לחזור עם כל הכוח בעזרת השם להתחדש, אבל ברוך השם, ברוך השם, אנחנו לא עוצרים לרגע הספרים של אבא, שזה בכלל... כל השיעורים של אבא, שזה ידוע, כידוע, אתה זוכר כשהיינו ילדים, גם אתם בטח זוכרים את הקלטות של נר למאה.
בטח.
שכולם היו שומעים אותם, אז היום נהפך לספרים. אנחנו בשיא ההפצה של הספרים של אבא, שאני רוצה להגיד לכם, שהיה לי מישהו שהיה בבית של הגאון הצדיק, רב חיים קניבסקי, מלבד שאני אישית הבאתי לו ספר של אבא, ובאמצע קבלת קהל הוא עצר את הכל, 10 דקות קרא בספר, ולא נתן שיקחו את זה ממנו עד שהוא גמר את הספר. כך סיפרו לי בבית שם. סיפר לי מישהו עכשיו לאחרונה שהיה שם בבית, שהוא ראה את הנכד, קורא בספר בחדר הצדדי שם, ואמר לו, מה, אתם לומדים בספר שרבניסים יגן? אז הוא אמר לו, סבא אמר שיוצא אש של עירת שמיים מהספרים האלה. זה לא יאומן. זה הכל התחיל מרחוב זית רענן. כל הפעילות של הקירוב, כל המפעל של משפחת יגן, הרי הכולל התחיל, איפה יסדו את הכולל? הכולל נוסד בבית של סבא, התחילו כולל ערב, בשנת תפשין למד וב, אם אני לא טועה, התחיל הכולל, כל הפעילות של אבא התחילה, בבית הזה, ברחוב זית רנן 4 שסבא גר.
וואו. טוב, ברוך השם.
ברוך השם.
זה הולך וגודל. תודה רבה, הרב מאיר יגן.
בהצלחה גדולה בעזרת השם, ושתזכו להגדיל תורה לאדירה.
תודה לתורות. עד כאן, תוכנית קצרה, רק של שעתיים על קיית סנז הספרדית. היינו יכולים להאריך עוד הרבה שעות לדבר על השכונה המופלאה הזאת, על אנשי עדות המזרח שהגיעו לשכונה, השתקנו בה ויצאו ממנה רבנים, דיינים, ראשי ישיבה, אנשי מעלה, אבל זמננו הלך ותם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו נפגש שבוע הבא בסיפורי ירושלים נוספים. לילה טוב.
Amen. בתורים כמעל הברימין ותמרואים כמעט הכיפין מלכותי מלכות העולם ושולטני
Yeah.